בסדר, לא יכול
להיות. אתה מחייב.
השיעור עד 7:13, כי יש ערבית ושבע רבע אנשים.
וואו, שיעור
קצר. כן. פשוט יש ערבית מיד בשבע רבע, אתה יודע, גושניקים מתחילים בזמן. זה לא מרכז.
תגידי, מה אני, מרכזניק או גושניק?
לא זה ולא זה, וגם זה וגם זה.
וזהו, גם בגוש אמונים אמרו לי, אתה יושב על הגדר רגל פה רגל שם.
גוש אמונים זה גושניק.
אם אני לא ניתן להגדרה, אז אף אחד לא ניתן להגדרה. מספיק עם ההגדרות. מי הוא שייך לשם? אחד החידושים היפים והחשובים שתרם לי בני אליעד היה בביאור הפסוק לעובדה ולשומרה. לעובדה ולשומרה, אמר לי אליעד בני, זה את האדמה שממנה הוא נוצר, לא את הגן. אז אני יודע שכולם מפרשים לעובדה ולשומרה את אדמת הגן, כאילו האדמה מובלעת בשם, או שהגן הוא גם נקבה, כי גנה זה רואה את עצמך. אבל למה לעשות את זה? למה לעשות את זה? למה להכניס אותו לתוך מצב של הסתגרות בגן העדן ושכחת העולם? כאילו זה האידיאל של הבריאה. אבן עזרא אפילו מצדיק את זה בטענה שאם הוא יצטרך לצאת מהגן לעובדה ולשומרה את האדמה, זה יהיה לו רחוק. נו באמת. חקלאים, האדמות שלהם רחוקות, עד רבה. למה זה צריך להיות קרוב הכל? אם לעובדה ולשומרה זה לא הגן, אלא האדמה שממנה הוא נוצר, עפר מן האדמה, אז ברור למה התורה אומרת ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. תגידו, איזה הסבר יכול להיות לזה שאנחנו צריכים פה לדעת? הנהרות האלה, אלו הארצות, הם יוצאים להשקות. מה זה חשוב? אם המטרה של האדם בגן העדן לעובדה ולשומרה את האדמה, אז חשובים הנערות וחשוב כל מה שמסביב לגן. הגן לא נוצר כדי לנתק את האדם מן האדמה, אלא כדי לתת לו בית מוגן ברמה המופלאה ביותר שאפשר. בית למשפחת האדם, לאיש ולאישה, ומשם הוא יצא לעובדה ולשומרה את האדמה, לפתח את העולם, לא לשכוח מהעולם. נכון, עד היום הזה גן עדן בראש יושב כאיזה משהו שבו שוכחים מהעולם, באים אל המופלא שבמופלאים ודי, לא צריך יותר, מתפנקים, לא מעניין אותנו כלום. אבל לא כתוב כך, כתוב לעובדה ולשומרה. והרמב"ן הרי מתעקש שפשט הפסוקים מורה שגן בעדן מקדם הוא מקום על פני האדמה ולא בשמיים. וזה בוודאי נכון, הפסוקים מתכוונים לזה, התורה מתכוונת לזה. זה מקום מסוים שבו צומחים עצים שממנו יוצאים נהרות. ואם כן, תכלית האדם בגן העדן היא להיות מוגן על ידי הגן, אבל יוצא אל האדמה לעובדה ולשומרה לפתח את העולם. אז ברור, מה עושים פה הנערות? כי הנערות מתארים את מרחבי הארצות המושקים על ידי נערות הגן, שאליהם לשם אמור האדם לצאת כדי לעובדה ולשומרה את האדמה. אז זה מסביר היטב למה לא לעובדו ולשומרו, אלא לעובדה ולשומרה. ובעיניי, מיום ששמעתי את זה מפי אליעד בני, אמרתי, זה פשט הכתוב, זה כל כך, כל כך ברור שהפלא היחיד הוא שלא מצאנו את זה מקדמת דנה, ואולי תמצאו שכבר אמרו את זה לפנינו, הלוואי שתמצאו, זה הפלא היחיד בכל העניין הזה, כי זה נראה באמת פשוט. ואז, מה יקרה אחרי החטא בגן? האדם ואשתו יאבדו את ההגנה של הגן, אבל הם ישולחו לעשות את מה שהם היו אמורים לעשות, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. לא שלעבוד את האדמה, את אדמת העולם, את אדמת הארצות זה עונש, זה מה שהוא היה אמור לעשות מההתחלה, אלא שהוא היה אמור לעובדה ולשומרה את האדמה כאשר הוא, כלומר איש ואישה, מוגנים בגן, יש להם בית מוגן, ומשם הם יוצאים לעובדה ולשומרה. והחטא גרם שהם איבדו את הבית המוגן, ועכשיו הם יחיו עם כל מה שכרוך לעובדה ולשומרה את האדם. זאת אומרת, העונש הוא בעצם השלמת המשימה בתנאים הרבה יותר קשים, עם קוצים ודרדרים וכל מה שיש בתוך זה, עם הזיעה והכל. התנאים היו אמורים להיות הרבה יותר טובים, והאדם הפסיד את התנאים הטובים, וזה מסביר את הפרק בצורה נפלאה עד כאן רגע. כן,
בעצם מה שהרב אומר, שאדם צריך לעבוד את האדמה שממנה הוא נלקח, ואז הוא מתחבר לספורמו, שמסביר שבעצם לעובדה, לעבוד את נשמת חיים, ובעצם כל פעם חוזר על עצמו, חוזר לעבוד את עצמו, לעבוד את האדמה שלו, לעבוד את הנשמת חיים.
ברמת המדרש זה בסדר, אבל אם הבסיס הוא לעובדה ולשומרה את האדמה, אז אפשר להמשיך בעקבות זה. לעובדה ולשומרה את האדמה, זאת המטרה של האדם. תעשה את זה מתוך הגן, ואם לא, אז תעשה את זה בלי הגן. זה מחבר את הפרק כולו, חיבור מלא ושלם. כי אם כתפיסה מקובלת, האדם היה אמור לעובדה ולשומרה רק את אדמת הגן, וכל ארצות הנהרות לא היו אמורות לעניין אותו בכלל, אז למה צריך לצייר את הנהרות ואת הארצות שלהם? זה ממש מיותר. רק כדי שנדע בערך איפה זה נמצא, לא צריך כל עריכות כזאת. ואז שילוחו אל האדמה לעבוד את האדמה, זה מין עונש כבד כזה של מה, בתחילה הוא היה אמור להתפנק, אבל לא כתוב להתפנק. להיות ניזונים מזיו השכינה, לא כתוב דבר כזה, כתוב לעובדה ולשומרה. אז מתחילים להסביר שלעובדה ולשומרה זה עבודה רוחנית וכל ההסברים האהובים על בני תורה, אבל זה לא מה שכתוב. אם כן, תכלית האדם הייתה לעובדה ולשומרה את האדמה שממנה הוא נוצר וששם זורמים הנהרות, וכפי שאמרתי בשיעור הקודם, הפרק הזה עוסק בציוויליזציה, לא בכדור הארץ כהארץ של הבריאה, לא בתבל כולה, אלא בארצות הציוויליזציה שבלעז קוראים להם מסופוטמיה, ארצות הנהרות, ואולי מסופוטמיה ומצרים ומה שביניהם, תלוי מה הם כאן, פישון וגיחון. אלה ארצות הציוויליזציה. בגן העדן, גן בעדן מקדם, הוא המקום המופלא שהשם נתן לאדם בתחילת, בשלב הראשון הזה, כדי משם יצא לעובדה ולשומרה וישוב אל הגן, ואז הוא מוגן במקום שמור, במקום מופלא, במקום שבו העצים צומחים, כי הקדוש ברוך הוא נטע אותם, הבורא נטע אותם, הם צומחים באופן טבעי. ומה זה בדיוק לעובדה ולשומרה את האדמה? זאת שאלה מעניינת. על כל פנים, המעבר המעבר שחוקרים אנתרופולוגיים מתארים בין ליקוט מזון לייצור מזון, האדם הראשון המתואר בגן העדן הוא מלקט מזון, הכל מוכן שם, יש שם עצים שצמחו באופן טבעי, הבורא הצמיח אותם, הוא רק צריך לאכול, אז הוא מלקט מזון. אם הוא חי בתוך הגן, אז הוא רק מלקט מזון, וכשהוא שולח הוא הפך להיות מייצר מזון. ואז מה צריך לומר? מה שהתורה תיארה כאידיאל של האנושות זה ליקוט מזון. זה המזון כבר מוכן והוא אדם רק צריך ללקט אותו, לעובדה ולשומרה, רק מה ללקט את פירות העצים הטבעיים. ואילו כל הפיתוח של הציוויליזציה של ייצור מזון זה עונש. ברור איזו אידיאולוגיה נמצאת בתיאור הזה. אבל אם לעובדה ולשומרה את האדמה, תפקידו של האדם היה, כמו שנאמר גם בפרק הראשון, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה, כן, לפתח את העולם. אז הציוויליזציה של ייצור מזון היא לא עונש ומשהו שבא כנפילה בעקבות החטא. כי זה היה תפקידו מלכתחילה. אבל הוא היה יכול לעשות את זה, את המעבר הזה, מליקוט מזון אל ייצור מזון בצורה, ברמה אחת, וזה יתרחש ברמה אחרת. ואת זה אני רוצה לנסות להסביר, מה קרה כאן מבחינת העונש. הקדוש ברוך הוא אמר לו, השם אמר לו, כי ביום החולך ממנו מות תמות, והוא לא מת. ואחת הפליאות של הפרק, הרי אם קוראים את הפרק הזה בקריאה פשוטה לגמרי, הנחש צודק והשם אמר משהו שלא, שהתברר שהוא לא נכון, הם לא מתו. דברי הנחש, הרי השם יאמר אחר כך, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. זה הפסוק הקשה ביותר בכל הפרשה. אחד הדברים הקשים ביותר שהאנתרופולוגים מתארים במהלך התפתחות הציוויליזציה האנושית אלה המחלות הגדולות שהפילו חללים רבים ועצומים באלפי שנים. מסתבר במחקרים מדוקדקים שנעשו, מסתבר שהדבר והחולה ואבא הבועות ושאר המגיף נוראות הן באו כולן, או רובן ככולן נגיד, שם הזהירות, ממחלות של בעלי חיים. אלה היו מחלות של בעלי חיים. מוטציה חיידקית הפכה אותם למגפות בבני אדם. ולמה? מפני שבני אדם ובעלי חיים חיו ביחד. ביחד באוכל, ביחד בהפרשות, ממש יחד. באותם בקטות, באותם יישובים ראשוניים, בני אדם בעלי חיים. והתוצאה הייתה מזעזעת לאורך ההיסטוריה כולה. אם אנחנו מבינים שהאדם היה אמור להיות מוגן, גן בעדן מקדם, ובאדמה אשר ממנה נוצר ואליה שולח, שם מקומם של בעלי החיים, כולל בעלי החיים המבויתים. והאדם לא היה אמור לחיות בתוך יחד ממש בקיום אחד באותן טריטוריות, באותם מאכלים, באותן הפרשות עם בעלי החיים, בעיקר עם המבויתים. אז ברור מאוד מה זה ביום החולך ממנו, מות תמות. מות תמות? אלה המחלות המזעזעות והנוראות שבאו על האדם מפני שהוא שולח אל האדמה וחי באדמה עם בעלי החיים, ממש יחד. אני רוצה להראות לכם את בעלי החיים, את הרמז לבעלי החיים המבויתים בכתוב. וייצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. מה זה פתאום בהמה? בפרק הראשון כשנאמר את הבהמה למינה, את חיית הארץ למינה, זה מינים, אלה באמת מינים שונים. אבל פה הבהמה קשורה לקריאת השמות. עוד דבר שלמדתי מן האנתרופולוגים, דבר מופלא, הוא זה. כמעט, אני אומר כמעט רק לשם הזהירות, כמעט כל מה שאפשר היה לביית מצמחים ובעלי חיים בעידן הקדום ההוא בוצע. בכל המאמצים המודרניים, במעבדות משוכללות עם תקציבי עק ועם אפשרויות כבירות והבנה מדעית משוכללת, לא הצליחו לביית את מה שלא בייתו בני האדם הפרימיטיביים כביכול. אני מדבר נגד ההתנשאות של המודרנים עם הטכנולוגיה. בני האדם הפשוטים ידעו לביית בעלי חיים וצמחים, וכל מה שאפשר לביית בויית. החוקרים הציבו שורה שלמה של מגבלות לביות. מדוע אפשר לביית בקר וצון ואי אפשר לביית צבי ואייל? אי אפשר. מדוע אפשר היה לביית זית ואי אפשר היה לביית אלון או אלה? אי אפשר. ניסו, זה לא עובד. יש הרבה תנאים לביות. ומספיק שיחסר אחד מהם כדי שזה לא יצלח. מה פירוש לביית? הכוונה היא לביית, להפוך מין טבעי למין שגדל בבית ומוליד. לקחת צבי לגן חיות, זה לא נקרא לביית. אני אפשר להפות אותו למין ביתי כמו הכלבלבים והחתולים, אבל בעיקר הבקר והצום, החמורים והסוסים. מה עזר לאדם לעובדה ולשומרה את האדמה? הבקר. מי היה הטרקטור שלו? הבקר. מראי הצום, עדרי הצום. זאת תוצאה של ביות. איך ידע האדם מה אפשר לביית? ויקרא האדם שימות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. קריאת השמות פירושה הגדרת הפוטנציאל האפשרי של כל מין ומין. והלימוד והידיעה מה אפשר לביית. תכף נדבר על הצומח. ומה אי אפשר בשום אופן? אתם לא צריכים להתאמץ הרבה כדי לעצום עיניים ולראות בדמיונכם עדרים של בקר וצון טבעיים, לא מבויתים, שמסביב להם עדרי זאבים שאוכלים את כל מי שקצת חלש. ואתם מסוגלים להבין את התהליך, לא בקושי, שהפך עדרים יחסית ממושמעים, איטיים יחסית, ממושמעים יחסית, שקל להשתלט עליהם, הפך אותם את הבקר והצון לבקר וצון מבויתים, ואת הזאבים לכלבים מבויתים, ששומרים על עדרי הבקר והצון המבויתים מפני הזאבים החברים שלהם מהטבע. אחד הפירושים שאני אוהב בתורה הוא פירושם של דעת זקנים מבעלי התוספות על טריפה בפרשת משפטים, לכלב תשליחון אותו. למה? כי הוא שומר על היתר. פשוט. הכלב שומר כדי שלא תהיה טריפה. וכאשר הוא נכשל, צריך לתת לו את הטריפה שטרף הזאב. למה? כדי להבדיל אותו מהזאב. כי הזאב מתפרנס על הדפות האלה, ואנחנו, בני האדם, רוצים שהכלב שלנו יתפרנס מהם ולא הזאב. מדהים הפירוש הזה. התהליך הזה של ביות בעלי חיים הוא כתוב בתורה, הוא חלק מקריאת השמות, והוא נכון גם בצומח ולא רק בחי. סיפור קצר שמובא באחד הספרים היפהפיים של המחקרים האלה. סיפור על חבורה שהחוקרים האנתרופולוגיים, אחד הבילויים שלהם במרכאות כפולות ומכופלות, זה לחיות עם כל מיני שבטים בגיני החדשה, ביערות, כל מיני כאלה שעוד חיים כמלקטי מזון או כציידים או ברמות ראשוניות של תנאי חיים. והוא מספר אחד מהם על חיים ביער, ומתאר רעב של נמשך כמה ימים, כי שבט אחר חסם את דרכנו אל האוכל, ומישהו הביא בשמחה רבה תרמיל של תיק שלם של פטריות, והתחיל להכין אותם, לבשל אותם למאכל. והוא החוקר אומר לו בבעלה, אתה בטוח שהן לא רעילות? שמעתי שמתו מהם הרבה חוקרים ותיירים אמריקאים בכל מיני מקומות. והיליד הזה ביער נעלב עד עומק נשמתו. הוא הגיב כמו אדם משכיל שאיש פרימיטיבי פגע בו. מה אתה חושב, שאין לנו שמות לכל הפטריות? רק אתם, האמריקאים המפגרים, לא יודעים כלום. רק אתם יכולים לקרוא לזה פטריות. אצלנו יש שמות לכל המינים האלה. ומיד הוא פתח בהרצאה על מיני הפטריות, ועל כמו שמאפיין כל אחד ואחד מהם, ומה רעיל ומה לא, ואיך מבחינים. ונתן לו מיד רשימה של 60 מיני פטריות כאלה וכאלה. כי מה, הם משכילים אנשי היער. הם יודעים שמות לפטריות שהבוטנאים והזואולוגים לא יודעים. כי הם מכירים את בעלי החיים ואת הצומח, ויש להם שמות לכל דבר. אנחנו הפרימיטיביים שקוראים לכל דבר מין ציפור ומין חיה ומין אנחנו לא יודעים שמות. ויקרא האדם שמות, פירושו שהאדם ידע היטב מה התכונות של כל חיית השדה וכל עוף השמיים, מי מוליד מי, כן, למיניהו, עזר כנגדו, אם זה קשור לזה, ומה התכונות שמאפשרות להפוך בקר טבעי לבקר חורש ורואה באחו ומשרת את מה? סוס וחמור ובקר. הם אלה שעוזרים עזרו לאדם לעובדה ולשמרה את האדמה. והאדם ידע את זה על ידי קריאת שמות. האם עזר כנגדו זה בהכרח זיווג? אולי לא. גם חז"ל התלבטו בשאלה הזאת. אולי עזר כנגדו, אישה, גם אישה כעזר כנגדו, זה שהאדם, הוא מביא מן השדה את פרי עמלו, והיא תוכנת והופעה ומתקינה מלבושים, זה חז"ל במדרשים אמרו את זה. מי אומר לנו שעזר כנגדו זה רק זיווג? זה חלק מתכונות שלמות שאפשרו לבני אדם על ידי קריאת השמות להפוך חיות לבהמה ולהגדיר ולדעת מה כן ניתן ומה לא ניתן, ממה ניתן לעשות עזר כנגדו, סוס וחמור ובקר חורש וכן הלאה וכן הלאה, ועם מה אי אפשר. אם זה נכון, אז קריאת השמות יש בה רמיזה ברורה לתהליך הביות, והיא חלק מלעובדה ולשומרה את האדמה, מתפקידו של האדם. אלא מהי? האדם בגן העדן לא צריך לחיות בתוך העדרים שהוא מביית, בתוך בעלי החיים שהוא עוסק בהם. הוא לא צריך לחיות איתם ב-coexistence, יש לו קיום לעצמו, יש לו גן בעדן מקדם, אבל כשהוא שולח משם, כשזה נחסם בפניו בגלל החטא, ואנחנו עוד צריכים להבין מהו החטא, אז מות תמות, מפני שהחיים יחד עם הבהמה והחיה, הם שהביאו על בני האדם את המחלות המזעזעות ביותר לאורך תקופות ארוכות, ממש כמעט עד ימינו, ופקיחת העיניים שלי הייתה שהמגפות הגדולות הן מקורן במלות של בעלי חיים. אז הבנתי מה כתוב כאן. מה זה המות תמות הזה? ומה משמעותו של הגן כהגנה? אני רואה שאתם כל כך מזועזעים שיש לכם הרבה שאלות. פרשנות כזאת לא שמע, חוץ ממי שקרא את המאמר שלי עם אליעד, אף אחד לא שמע דבר כזה. כן, כן, מה השאלה? למה התורה רוצה שנדע את זה? וואו, זאת שאלה נהדרת, כי התורה כל כך מעט דברים אמרה. אז אם היא אמרה את זה, אז כנראה שזה חשוב. זה, לדעתי זה חשוב, כי התורה מציבה פה את הכיוון של פיתוח האדמה וארצות הנהרות כתכלית האדם בעולמו, לעובדה ולשומרה את האדמה. עם חיית השדה שחלק ממנה נהיה באמא. אבל כשיש לו גן בעדן מקדם מוגן, והוא איבד אותו, והוא נשלח אל הזהב ואל הקוצר ואל הדרדר ולחיות עם הבהמה והחיה יחד, ובזה קודם כל התורה מובנת. אתה צריך לקחת בחשבון שאני שם לישון רוצה להבין מה כתוב בתורה, אחר כך אני שואל למה התורה רוצה שנדע את זה. אבל ברור למה היא רוצה שנדע את זה, זה מסביר את כל העניין, זה ממש מסביר את העניין. מה זה ויקרא אדם שמו? בעיקר אדם שימות, זה הרבה מעבר לאנציקלופדיית השיבות המדעית, שהיא באמת אנציקלופדיה, והיא ידע בלתי רגיל, וצריך לקרוא לכל מין, לכל יצור צריך לקרוא בשם כפול כדי לדעת להבדיל מינים ותת מינים, נכון? וזה מקצוע עצום וגדול, והנה מתברר שאנשים פשוטים לגמרי, שחיים עדיין בודדים מהם ביערות קדם למיניהם, יודעים יותר מכל האנציקלופדיות האלה. הם יודעים שמות של פטריות, והם יודעים שמות של חיות, הם יודעים שמות של... הם יודעים מי יכול להוליד ממי, ומה התכונות המאפשרות לביית את אלה או את אלה, והם גם הצליחו בדבר הזה. הם הצליחו במידה כזאת שכל המעבדות המודרניות לא הצליחו לביית יותר, כן. בסדר?
שהתוצאה של האדם לאדמה
בחוץ
זה עונש גדול מאוד.
לא סתם עונש גדול מאוד, אלא זה הופך את כל התיאור הזה של שנזכר בפרק א', מילאו את הארץ וכבשוה, לתוצאה של חטא, לעונש. וזה לא מתקבל על הדעת. וזה, ביום השישי זה ברכה ופה זה עונש? למלא את הארץ ולפתח אותה. זה אידיאל או עונש? זאת השאלה. אפשר לעשות מזה עוד סתירה בין הבחינות של בראשית.
אפשר להגיד שאולי הגן הוא יפרסו חלק מאוד קטן מהגן, והגן היה מאוד גדול, ולעומת זאת האדמה של
עוד... למה צריך לתאר את הנהרות שיוצאים מהגן? אם האידיאל של האדם זה לחיות בגן, אני מוכן לשמוע אם תאמר שהאדם היה אמור להרחיב את הגן אל האדמה. לאט לאט להרחיב ולהגדיל את הגן אל האדמה, זה אני שומע. כי זה חלק מהרעיון של הגנה על האדם בשעה שלעובדה ולשומרה את האדמה. זה בעיניי יכול להיות פירוש מצוין. אפשר ללכת עד כדי להביא, להרחיב את הגן על כל האדמה, אבל אני חושב שזאת הפרזה. אבל אינני חושב שאפשר לומר שמילאו את הארץ וכבשוה, זה עונש. אי אפשר לומר דבר כזה. ומי שרוצה לומר שזה אחד ההבדלים בין הבחינה של פרק א' לבחינה של פרק ב', צריך לתת תשובה על דבר אחר. בפרק ב' לא מתואר את התבל, רק ארצות הנהרות. ארצות הנהרות זה אזור מסוים שקוראים לו בלעז מסופוטמיה, וזה לא אירופה ולא אפריקה ולא אסיה ובטח לא אמריקה. זה אזור מאוד מאוד מסוים. אני כבר רמזתי שהפישון והגיחון הם הבעיה הגדולה כאן, כי פרט וחידקל אנחנו יודעים, הם נקראים פרט וחידקל עד עכשיו. אשר, אתה רוצה להגיד לי זמן? לתת לי התראת זמן כבר?
לא, יש לי שאלה.
אז רק רגע. פישון, פרט וחידקל אנחנו יודעים. אבל מה זה פישון וגיחון? רוב מפרשינו חשבו שאלה שני היובלים של הנילוס. ואז באמת גן העדן נראה כמו משמיים, ארץ ישראל שבתווך. בין הפרט והחידקל לבין נהר מצרים. הרי נהר מצרים יש לו שני נהרות, הנילוס הלבן והנילוס הכחול. אני מקווה שאתם יודעים. כן, אתם יודעים. אתם יודעים שרוב הערים בעולם יושבות על נהרות? רבים מכם יודעים. כל מי שמכיר קצת מפות של אירופה, של אמריקה, של אסיה, רוב הערים הגדולות בעולם יושבות על נהר, או על שפחי נהרות, או... איזה עיר יושבת על מפגש נילוס כחול, נילוס לבן? חרטום, בירת סודן. איזה עיר יושבת על פתיחת הנילוס לדלטה? קהיר. קהיר, זהו, כבר גמרנו את, את, את כמעט את הכל. הבעיה בפירוש הזה היא שמקורות הנילוס, הלבן והכחול, שבאים אחד מאתיופיה, אחד מקניה, כן, משני הצדדים של גוש הערים הזה במזרח אפריקה, מקורות הנילוס ומקורות הפרת והחידקל, בשום אופן לא ניתנים להבנה כמשהו שבא מנהר אחד. אלה שתי נביאות שונות, הפוכות, מנוגדות, כל דבר שתרצו. אלא מה? נהר יוצא מעדן, זה משהו שמימי. אני מתאר לעצמי מה היה הרמב"ן אומר על הפירושים האלה. קראתי, כשהייתי עוד צעיר, מאמר של דוב אשבל בבית מקרא, שהראה שהפישון והגיחון, כולל ארץ קוש עם הזהב, הם עוד שני נהרות שיוצאים מאותו אזור, מאזור הרי הררת, שבמזרח טורקיה, כן, מזרח טורקיה, ארמניה בצפון, איראן, עיראק, סוריה במזרח, סוריה בדרום, זה האזור שבו מדובר, שם יוצאים הפרת והחידקל. יש עוד שני נהרות שיוצאים מגוש הערים הזה. אחד נשפך לים השחור, אחד לים הכספי. ואם קוראים את זה כך, אז ברור מאוד מה מתרחש כאן ומה מתואר כאן. החידקל יוצא מגוש הערים הזה ישר אל בקעת מסופוטמיה. הפרט עושה סיבובים, הוא זורם מערבה ואחרי זה דרומה ואחרי זה מזרחה ושוב דרומה. הוא באמת הנהר הגדול. תבדקו. פי 1.5 אם לא יותר מאשר החידקל. ויש עוד שני נהרות. זה אזור שבו יש באמת התפתחה התרבות האנושית היותר קדומה מהסוג שאנחנו מכירים, שיש לה רצף איתנו. ושם קרו עוד דברים, עוד רגע. שם קרו עוד דברים שקשורים בפירוש לשאלת עץ הדעת טוב ורע, שהיא כבר בשיעור הבא. אחד ההסברים של חז"ל לעץ הדעת טוב ורע זה חיטה. מאיפה בא הרעיון הגאוני הזה, המופלא הזה, אינני יודע. זה מדהים לי לשמוע את זה. המקום שבו בויתה החיטה, זאת הרמה המזרחית של אנטוליה, בדיוק האזור הזה. פעם חשבו שזה בארץ ישראל, זה לא בארץ ישראל. איך בויתה החיטה? אגב, הצמחים המבויתים הקדומים ביותר הם שבעת המינים. בדיוק. ורק אחד מהם בוית באופן חריג, וזה החיטה. והאזור הוא האזור הזה. התורה אומרת לנו פה דבר מופלא. היא מספרת לנו את ראשית הציוויליזציה האנושית. איך היא הייתה יכולה להיות, ואיך היא הייתה.
הרב, רציתי שהוא תראה את זה כמו שהראש של התורה.
יפה,
בדיוק כמו שהרב רוצה להגיד,
נכון? יפה מאוד, יפה מאוד. מפרנס את כל בהמה בחיים.
כן, והיא הייתה יודעת, והוא היה עובד בשדה, והיא הייתה כמו שהאישה באמת תפלח בחיות, בבית. ודבר שני, רציתי להראות לרב. יפה מאוד.